אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום, אנחנו בסרוויס, ושוב, רונה גרשון תלמי נעדרת מאולפן, ואני שוגרתי להגיש לבד, לא ממש לבד, עם המפיק ואיש הרדיו אבי שמאי. דברי מקורונה יירשמו כמבלבלים במיוחד וקשורים באבותות לפסטה, תורים לפסטה, מדפי פסטה ריקים. אנחנו נגלה עד סוף התוכנית למה דווקא פסטה בעזרת האנתרופולוגית הגר חג'אג' ברגר. קודם לכן נשוחח עם מנכ"ל משרד הכלכלה שי רינסקי, שאחראי על מנהל החירום, להבין איך מבטיחים שיהיה אוכל לכולם עד לסוף משבר הקורונה. נדבר גם עם הדוקטור דורית אדלר, מוסמכת בריאות הציבור. הדוקטור תסנן את האגדות האורבניות מהמציאות ותסביר מה הקשר בין תזונה למגפה. וגם נשוחח עם תומר מור, מעמותת מסעדנים חזקים יחד, שידכן מה קורה במסעדות ובבתי הקפה שהישראלים רגילים להעביר בהם כרטיס נוכחות. לפני הכל, האיש ייתן תשובות לכל השאלות המדאיגות. שי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה, אחראי על מנהל החירום. שלום לך.
שלום וברכה.
נפתח בשאלה הבלתי נמנעת, כמה חבילות פסטה נחות אצלך במזווה הביתי עכשיו?
וואה, האמת היא שאני לפני פסח, אז אין יותר מדי. אמרתי לאשתי, אין לך מה לדאוג. את לא צריכה למלות את כל הארונות, יש מספיק מזון לכל עם ישראל, בחודשיים הקרובים לפחות.
העובדה שישראלים רגועים רק כשיש להם ארגז פסטה בבית מובנת לך איכשהו?
כי אני יכול להבין את הנקודה הזאת, אנשים מהלא נודע נלחצים, יש בזה היגיון מסוים, אבל מצד שני אנחנו מדברים עכשיו, אני איתך, גם איתך, כדי להרגיע. סך הכל יש המפעלים בישראל מייצרים, אנחנו נשענים על 95% מייצור מקומי, מפעלים עובדים, האספקות מגיעות, האוניות מגיעות.
זהו, זה באמת, זאת השאלה, אנחנו כל הזמן שומעים שהכל סגור, הכל בסגר. אני מניחה שאין יבוא לא מסין ולא מאיטליה, ובכלל הכל סגור, אז איך בעצם מגיעה סחורה?
אז תתפלי, גם מסין, סין חזרה לעבודה כמעט, לא במתכונת מלאה, אבל בין 70-80%, וגם כבר שמענו על אוניות שיצאו משם בשבוע-שבועיים האחרונים. האמת היא שהאירוע הזה התחיל, זה היה בחג הסיני, אז המפעלים נערכו מראש שידעו שתהיה השבתה של שבועיים בסין, אבל זה דברים מסוימים. סך הכל רוב התוצרת מגיעה מישראל, נעשית בישראל, כך שהכל ישנו, הפאניקה ומה שראינו, אין חבל, זאת אומרת, אין צורך בזה.
תגיד, גם אם זה יימשך לאורך זמן, זאת אומרת, גם יש תחזיות שזה יכול לקחת גם שנה. גם אם זה יימשך לאורך זמן, תהיה הספקה?
בעיקרון, כל עוד המפעל עובד והספקה מגיעה, זה מה שאנחנו רואים כרגע, לא אמור להיות בעיה.
אוקיי, עכשיו חקלאים ימשיכו, זהו. חקלאים ימשיכו לספק תוצרת טרייה, כרגיל, לאורך כל הזמן?
לאורך כל התקופה, ויש... אנחנו מבדים את זה, אנחנו בקשרים אדוקים, אנחנו מבדים את זה ברמה שיומית, מול משרד החקלאות, מול הקמעונאים, מול המפעלים, סך הכל כרגע, הכל ישנו.
ישראל יכולה לפעול כמשק אוטרקי בשעת צורך? זאת אומרת, אנחנו יכולים לא להביא שום דבר מבחוץ ועדיין לשרוד?
מבחינת משק המזון, כן.
כן, משק המזון.
יש חומרי גלם שאנחנו צריכים לקבל, זה לא שאנחנו פלסטיקים ומתכת לסגור את האריזות. יש דברים, חומרי גלם שמגיעים מבחוץ, אבל סך הכל העולם עובד, זה לא שהעולם לא עובד. האנשים אולי לא נוסעים, לא טסים לחול, אבל הסחורה מגיעה, עם הסחורה אין בעיה של קורונה.
אוקיי.
אז לכן כרגע אנחנו לא צופים, לא רואים בעייתיות, תנועה זורמת. והכל עובד.
תגיד, מחירי המזון יכולים להמיר, כי יהיה מי שירצה לגזור קופון?
זה עלול לקרות. אנחנו אבל לא מזהים את הדברים האלה בצורה ברורה. גם הקמעונאים מבינים שיש גם את היום שאחרי, ומי שינצל את המצב היום יחטוף אחרי כן. אז אני גם מכיר על מקומות ותעשיות שחומרים עלו, והמחיר לצרכן לא עלה, כי לא עוד מבינים, גם להם יש גם ציונות וגם לא ציניות. אז
יש לכם אבל דרך לפעול במידה וזה יקרה?
כן, בעיקרון כן. במידה ואנחנו נראה שיש זליגה לכיוונים ומחירים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו דרך צו פיקוח מחירים יכולים בשעות מסוימות לפעול. אבל אנחנו לא שם כרגע.
אוקיי, עכשיו ראיתי שהרבה חקלאים מדברים עכשיו על זה שבעצם המון משקים חקלאים נשארים נטושים, שהחקלאות לא ממצה את היכולות שלה בארץ. קורונה גרמה לאיזשהו חישוב מסלול מחדש?
שמי, אנחנו בתחילתו של תקופה שלא הכרנו אותה, את המסקנות ואת הלקחים נצטרך להפיק אחרי כן. עוד מוקדם מדי. מוקדם. אבל סך הכל כמו שאנחנו רואים, המשקים עובדים, וגם עדיין ממשיכים לייצא את החקלאות של מדינת ישראל לעולם, והעולם נהנה ממנה.
לא, אבל השאלה היא אם, אתה יודע, המקומות האלה של משקים שהם נזנחו מחוסר, אתה יודע, מחוסר יעילות כלכלית.
אני אעזור לך, תרחיבי את זה לתעשייה של כחול לבן. האם ראוי ונכון לשמר פה תעשיות? לטעמי התשובה היא כן. זה קצת מחדד שדברים מסוימים אסור להם שיברחו מפה ושלא יהיו פה. אבל זה לא בחקלאות, כי החקלאות, מה שהתקדם בשנים האחרונות, שהחקלאים הגדולים צריכים לייצר כמות גדולה יותר הטכנולוגיה, ולכן זה צמצם את מספר האנשים שמתעסקים בחקלאות. אבל בעיקרון, אם אנחנו מסתכלים באופן עקרוני, כן, יש תעשיות שנכון שישארו פה, ולא יזדגו החוצה, בטח חקלאות.
ומה עושים כדי להבטיח את זה?
אז עד היום כל הזמן הבטחנו שזה מה שיהיה, תעשיית החלב. אנחנו לא מייבאים חלב מחול. ירקות ופירות כמעט לא מייבאים, מייבאים במתי שיש חוסר עונתיות כזאת ואחרת, שזה באופן טבעי. אבל סך הכל אנחנו נשענים ברובנו, ברוב התוצרת, על תוצרת מקומית.
תעשיית החלב בעצם שייכת היום לתאגיד סיני, זה לא מדויק.
לא משנה, התאגיד נכון הוא סיני, אבל מי שמייצר פה זה החקלאים שלנו.
אז אתה אומר, אל תעמדו בתור לפסטה, יהיה הכל כל הזמן, אורז, באמת. מה שאתם צריכים, ירקות טריים, אני ערב שיהיה כל הזמן, אנחנו, יש לנו אסטרטגיה לפעולה, אנחנו דואגים שזה יקרה.
התאבת לתאר זאת, אמת.
כן, לכל חלקי הארץ, לכל סוגי האוכלוסיות, אתם דואגים כרגע שהכל יגיע לכולם.
בדיוק.
אוקיי.
גם נראה שהכל ישנו.
ואמרנו שוב, גם, מה זאת אומרת נראה אם הכל ישנו?
לא, אני אומר, ואנחנו רואים שהכל ישנו. אוקיי. רואים, הכל קיים, הכל ישנו.
אוקיי. טוב, אני מקווה שאתה יודע שזה יסתיים מהר, אבל אם לא, אז אני בטוחה שיש מספיק פסטה לכולם איפשהו בבית של, אתה יודע, של כל מיני אנשים.
רק בריאות ושנשמור על ההיגיינה, אמת ויציב.
שיהיה יום טוב.
תודה, תודה.
רק בריאות. תודה, טוב, ביי.
ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, ושבעה ימים אביב בשנה, וסגריר וגשמים כל היתר. אך שבעה ימים הורדים פורחים, ושבעה ימים הטללים זורחים, ושבעה ימים חלונות פתוחים, וכל קבצנה עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב, וכל קבצנאי שמחים. מכורה שלי ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר, רק שבעה ימים חגים בשנה, ועמל ורעב כל היתר. אך שבעה ימים הנרות ברוכים, ושבעה ימים שולחנות ערוכים, ושבעה ימים הלבבות פתוחים, וכל קבצנייך עומדים בתפילה, ובנייך בנותייך חתן קלה, וכל קבצנייך אחים. האהובה שלי אביונה ומרה למלך אין בית למלכה אין כתר רק אחת בעולם את שבחך אמרה וגנותך חרפתך כל היתר ועל כן אלך לכל רחוב ופינה לכל שוק וחצר וסמטה וגינה מחורבן חומותייך כל אבן קטנה על הקט ואשמור למזכרת ומאיר לעיר ממדינה למדינה הנודה עם שיר ותיבת נגינה לתנות דלותך הזוהרת
חווה אלברשטיין, למלך אין כתר, ואנחנו דווקא עם המון קורונה. דוקטור דורית אדלר מוסמכת בבריאות הציבור ונשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימה. שלום לך, דורית.
שלום וברכה.
אז קודם כל נתחיל, אנחנו מנסים להבין אם זה אגדה אורבנית או סיפור אמיתי. באמת הטלפים גרמו למחלה הזאת?
לא בטוח שזה הטלפים, יש מספר חיות שהן אופציה, כנראה חיה אחרת, אבל זה, הקורונה מגיעה מבעלי חיים, והסיבה שהיא עברה היא שבסין יש שווקים, של, שווקים רטובים זה נקרא, שמחזיקים שם בעלי חיים חיים בעצם, כן?
כן, בכלובים.
בכלובים, אבל זה חיים, זאת אומרת, כשאנחנו, כשהאוכלוסייה שלנו קונה בשר, היא קונה אותו לא כשהוא חי.
מצונן או כפו בנתחים בסופר.
שעבר, כן, כל מיני בקרות וכו'. שם מדובר בבעלי חיים, קודם כל מהטבע, חלקם.
חיות בר.
הם פשוט חיות בר, שהם חיות. השוק עצמו הוא רטוב, והצפיפות בין החיות ובני אדם היא כל כך גבוהה, שזה כנראה לא פעם ראשונה שמגפה יצאה מהשווקים האלה.
ואין שירות וטרינרי שעוקב אחרי מה שקורה שם, אז מן הסתם גם לאף אחד אין בקרה או יכולת להבין או לפקח.
את מדברת על חיות שאת מביאה אותה מהטבע, איזה פיקוח יכול להיות.
ובעצם אנחנו מדברים בכלל על מגפות שהגיעו ככה ממזון, נכון? יש אוסף נכון. של מגפות שהגיעו כך.
נכון, נכון, בהחלט. בהחלט, גם הסארס כנראה מסוג של הטלפים, והיה את המרס שהגיע כנראה מגמלים אולי. מה שחשוב לציין בכל הסאגה הזו שאנחנו נמצאים בה, שלמעשה אנחנו יצרנו מערכת מזון חולה, שבורה, שבה אנחנו למעשה מגדלים מזון בצורה שהיא לא תואמת את היכולות של כדור הארץ, וחלק גדול כמובן מגיע מגידול בעלי חיים, אז צריך לשים לב שגם כשזה לא בא מחיות מהבר אלא שפעת העופות, שפעת החזירים וכיוצא באלה מגפות, שגם אין זלזל בהן, הם תולדה של גידול מאוד צפוף של בעלי חיים, כן? בתנאים שהם רחוקים מאוד מהצרכים הפיזיולוגיים של בעלי החיים.
מה שגורם למחלה של בעלי החיים בעצם, זה מה שאת אומרת.
כן, בסופו של דבר אנחנו, עכשיו צריך להבין שגם כל הגידול המסיבי הזה של בעלי חיים, הוא תורם כשליש להתחממות כדור הארץ. אנחנו כרגע במגפת הקורונה, אבל צריך לזכור שהאיומים של משבר האקלים ואת החירום האקלימית, הם לא נעלמו, כן? וחלק גדול מכל הצרות האלה קשורות למערכת מזון, שאנחנו פשוט במין מרוץ מטורף, אחרי סיר בשר נעלם, כמו שמופיע אפילו בתנך, כן? שבעצם מוביל אותנו לכמה מגפות, החל ממגפת ההשמנה ומגפת תת-תזונה, חסרים תזונתיים, כי כשאנחנו מייצרים חלק גדול מהאוכל שלנו בצורה אולטרה מעובדת ומתועסת, כן? שהיא גם קשורה לצורת החקלאות, כי אנחנו מגדלים סוגים מאוד מסוימים של צמחים שגם כל מחלה יכולה לחסל אותם, וכל הדברים האלה מהווים סכנה מאוד גדולה לקיום האנושי בסופו של דבר.
אבל בואי נשאר רגע בתוך האנשים, אולי נגיד לשם, אבל בואי נשאר רגע בתוך מה שמטריד כרגע אנשים בפועל.
כן, כן.
אנחנו מדברים על זה שאוכלוסיות סיכון, שעלולות לחלות בקורונה ולסבול מזה, ואחר כך אולי גם שלא נדע תמותה, סובלות מיתר לחץ דם, מחלות לב וסוכרת, נכון?
נכון, כן.
ואלה מחלות שקשורות לתזונה, נכון?
לגמרי, לגמרי, כן, בוודאי. תראי, עוד פעם, צריך להבין, אני לא מדברת כרגע על הקורונה, שאני מקווה שאנחנו איכשהו נצליח להתמודד איתה בצורה טובה ולצאת אולי מחוזקים ממנה, אבל כשאנחנו מסתכלים, רוב התמותה היום, לא אני אומרת, משרד הבריאות אומר, וככה גם האום אומר, הם תולדה של תזונה מזיקה, כן? כ-10,000 איש מתים בשנה מהשמנה ומחלות שקשורות לתזונה לקויה. אז בוודאי, עכשיו, זאת ההזדמנות, גם כשאנשים נמצאים בבית, חס וחלילה עכשיו לא לקנות עוד יותר את כל המזון האולטרה מעובד, כן? ואנחנו חלקנו נמצאים בבידוד, וגם מי שלא נמצא הרבה יותר בבית, אז השילוב הזה של להמשיך לאכול מזון אולטרה מעובד, בכמויות גדולות, עתיר מלח, עתיר סוכרים, עתיר כל הדברים האלה, הוא יעיץ עוד יותר את התחלואים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, ומגדיל עוד יותר את הסיכון גם לקורונה לכם.
ואפשר להפך? זאת אומרת, אפשר עכשיו להגיד, אוקיי, רגע, אני בשבועות הקרובים אהיה יותר קפדנית בתזונה שלי, ואולי זה ישפר את מצבי מול הקורונה גם, או שזה לא עובד כך?
תראי, אין מחקרים על הדבר הזה, קורונה זה דבר חדש. ההיגיון אומר שאם יתר לחץ דם מגדיל את הסיכון, ברגע שאנחנו משנים, אז בתוך שבועות כבר יש השפעה על חלק גדול מהפרמטרים האלה, כן?
ומה זה אומר? מה כדאי לאכול במצב? כאילו, איזה סוג תזונה היית ממליצה?
תראי, זה אותה תזונה שהיא נכונה גם לאדם, ובסופו של דבר גם לסביבה. אנחנו מדברים על תזונה, התזונה שהיא מונעת את רוב המחלות האלה, היא התזונה הים תיכונית באזור שלנו, שהיא תזונה שהיא משופעת בפירות וירקות, בדגנים מלאים וקטניות, מקורות השומן שלה זה שמן זית ואגוזים, היא מכילה כמויות בינוניות בלבד של דגים, עוף, ביצים וחלב, וכמויות אפסיות של בשר בקר.
את יודעת מה מדהים בזה? שאני מסתכלת על מחוז לומברדיה, שהוא נחשב דווקא בתוך ארץ המגף ליוצא דופן, זה המחוז של החמאה, שמנת ואוסובוקו, המון בשר בקר.
כן.
מדהים, ושדווקא הם לא בתוך התזונה הים תיכונית, וזה איכשהו יוצא בחפיפה ממש מדאיגה.
נכון, תראי, צריך להיזהר מלקפוץ לכל מיני מסקנות, כי את יודעת, יש בכל שיעור ראשון באפידמיולוגיה מלמדים, שיש תקופה שעוברות חסידות מעל שוויץ, ואז יש גם הרבה תינוקות שנולדים, אבל זה עדיין אומר שהתינוקות קשורים לחסידות. לכן, יש לנו אנשי בריאות ציבור, אנשים מומחים, אפידמיולוגים, שהם, אבל כרגע לגבי הקורונה, קודם כל מה שאת אומרת זה מעניין בפני עצמו. לא צריך לקפוץ למסקנות, אבל התזונה הזאת שאת מתארת היא תזונה מזיקה על פי רוב המחקרים. התזונה הים תיכונית, אין ספק שחלק גדול ממדינות אגן הים התיכון בעצם התרחקו מהתזונה הים תיכונית. גם מדינת ישראל דרך אגב. מדינת ישראל צריך לדעת, המתבגרים שלנו צורכים שתייה מתוקת יותר ממתבגרי ארצות הברית. למשל, כן? אנחנו היום צרכנים של מזון אולטרה מעובד בכמויות אדירות. זאת אומרת, אנחנו לא אוכלים פה היום תזונה ים תיכונית, גם כמויות הבשר שאנחנו אוכלים. צריך לדעת, אנחנו מספר 4 בצריכת בשר בקר. מספר 1 בצריכת עוף. חלק גדול מהעוף שאנחנו אוכלים הוא עוף מטוגן, שזה מגדיל סיכון לתחלואים. הבשר מגדיל סיכון לסכרת, לסרטן מעי גס וכו'. לכן
אז אם הייתי צריכה להגיד, להבין מה את בעצם את אומרת, את יודעת, בכללי אצבע כאלה פשוטים, הייתי אומרת, אכלו הרבה פחות בשר והרבה יותר ירקות. נכון? זה בעצם מה שאמרת לי.
כן, אבל זה לא מספיק. את יודעת, רק מלא לאכול בשר וירקות, עדיין אנחנו צריכים את כל הסל. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאכול ירקות פירות, דגנים מלאים וקטניות. זה עת נהדרת להתחיל להכניס קטניות. אתם גם לא צריכים, זה כמויות הרבה יותר, בחינת נפח, זה נפח הרבה יותר קטן בבית, שיהיו קטניות מכל הסוגים. תמיד צריך להיות באשריה סוג אחד, בפריזר סוג אחר וכולי. אתם משלבים עם זה, נניח בורגול או כל דגן מלא אחר, וכבר יש בסיס לארוחה. אז ירקות, פירות, גנים אלה עם קטניות, שמן זית, גוזים, זה צריך להיות הבסיס. על זה נגיעות של קצת מוצרי חלב, קצת ביצים, קצת זה, לא הרבה. עכשיו, כל החטיפים, חטיף בכלל זה משהו שלא צריך אותו בכלל, כן? זה משהו שבעצם נולד עם התעשייה. היו, כשאני הייתי ילדה, לא היו חטיפים. מה היו החטיפים? הפירות, נכון? פירות, ירקות, אגוזים. זה מה שהיה חטיפים. אז אני חושבת שזו תקופה מצוינת לעשות ריסטארט. ריסטארט על הכל, כן? ובטח על הנושא התזונתי, שדרך אגב, אם מבססים את האוכל על פחות בשר וכל המוצרים האלה, ויותר על התזונה הים תיכונית, על הליבה שלה, העלות של זה היא גם יותר זולה. אני שומעת לא מעט אנשים שכרגע שולחים אותם לחל"ת וכל מיני דברים כאלה. אנחנו צריכים גם להבטיח.
כן, אבל אנחנו ישראל... יודעים, לא, זהו, אנחנו יודעים שירקות ופירות, המחירים שלהם בכלל לא נמוכים בארץ.
נכון, נכון. וזה הזמן לעשות עוד תיקון. מי שאחראי לזה בסופו של דבר זה הממשלה. תשמעי, לא יכול להיות שבמדינת ישראל, שמשך רוב קיומה, האנשים העניים, הבסיס של האוכל שלהם היה ירקות ופירות. הם הלכו לשוק והם קנו את זה בקומיות גדולות. ידם של אנשים בעלי שכר לא מבוטל היום שוקלים עם לקנות פירות. זה כישלון נחרץ של הממשלה. וגם נקודה מאוד מרכזית היא לשמור על החקלאים שלנו.
אז זהו, אנחנו דיברנו, שוחחנו קודם עם שי רינסקי, מנכ"ל משרד הכלכלה, הוא אמון בעצם על הביטחון התזונתי. כן. ושאלנו אותו, מה אנחנו לומדים מאירועי הקורונה על הביטחון התזונתי של ישראל? אז הוא בשורה התחתונה הוא אמר שאין מה לדאוג, ושאלתי האם הם מחשבים מסלול מחדש עכשיו, חקלאים וכן הלאה, חלקות חקלאיות מוזנחות, הוא אמר שלא, כל התוצרת, יש די תוצרת, אבל השאלה, מה את חושבת על זה?
אני רוצה להגיד, אנחנו בעת קשה עם סטרס, אז צריך לברור את המילים בזהירות. אבל אני הייתי בפגישה לפני שבועיים על הנושא הזה של ביטחון מזון. הביטחון הזה שיהיה לנו מזון פה בעוד חצי שנה, לא ברור על מה הוא מסתמך כל כך, כן? למדינת ישראל אין תוכנית אב לאומית למזון. הבן אדם הראשון מתחום הביטחון שאני שמעתי אותו מדבר על זה שביטחון תזונתי לאומי הוא חשוב לא פחות מביטחון ביטחוני לישראל, זה אפרים הלוי שבא מתחום הביטחון, כן? ואני פגשתי אנשים משהיה שגריר ישראל בסין שאמר לי, הסינים כל יום מתעוררים בבוקר, ההנהגה שלהם מוודא שיש מספיק אוכל לסינים היום, בעוד שנה ובעוד כמה שנים. בישראל זה לא המצב. הנושא הזה של החקלאות בישראל בעצם נזנחה שנים, ולא רק זה, אלא הפכו את החקלאים להיות סוג של שעיר לעזאזל, כאשר אני רוצה לקיים שבוועידת האקלים שהייתה במדריד לפני כמה חודשים, הבנק העולמי וכולם באים ואומרים, את החקלאים צריך לשים בחזית כלוחמי אקלים, וגם לוחמים של ביטחון התזונתי של המדינה. אז אני...
אז את מציעה לחשב מסלול מחדש בכל מה שנוגע לחקלאות בארץ,
אני,
בעצם.
אני קוראת לממשלה להקים ועדה לנושא הזה של ביטחון תזונתי אישי ולאומי לאלתר היום. כי אני אגיד עוד כמה דברים. למעשה... ההחלטות של משרד הבריאות, ואני מברכת ומחזקת את הידיים של כל העוסקים במלאכה בבריאות הציבור במשרד הבריאות, כששולחים את הקשישים ואומרים לאוכלוסייה, אל תבואו לבקר אותם. יש מישהו במדינה שיודע כמה קשישים חיים לבד, כמה מתוכם הם באי ביטחון תזונתי, יש מישהו שמבטיח, יש סיירת שמבטיחה שמביאים להם אוכל הביתה? אני רק רוצה להזכיר שבתחילת שנות ה-2000 היה אירוע של... אירוע חום קשה בפריז, נהרגו שם 11,000 קשישים.
מתייבשות.
מתייבשות ומהזנחה בעצם, כן?
כן.
אז כשאומרים לי שיש מספיק מדינת ישראל, שיבואו מנהיגי המדינה ויראו לי את התוכנית הלאומית לביטחון תזונתי של הממשלה. איך היא מבטיחה את זה? שיהיה לי מזון בעוד חצי שנה? לא רק לי. בעיקר לחלשים, בעיקר לאלה שסובלים מאי ביטחון תזונתי. והיום צריכה לקום ועדה כזאת, עם כל הגופים, עם הגופים של החקלאות, של בריאות הציבור, של מובילי התזונה, מזון וכיוצא באלה דברים, כדי להקים תוכנית כזאת דחופה ביומיים הקרובים, כן?
טוב, אנחנו לוקחים את המילים האלה שלך, ואני חושבת שבאמת הגיע הזמן לשים את הדברים האלה על סדר היום.
לגמרי, אז... לגמרי. ושכולם הרבה מדיטציה, תזונה ים תיכונית, פעילות גופנית בבית והרבה ערבות הדדית. אני חושבת שזה המפתח.
אנחנו ננסה את הנוסחה שלך. תודה רבה, דוקטור דורית אדלר. בריאות
תודה
רבה.
תודה לכם, והרבה ביי. בריאות לכולם. ביי ביי.
Bite my tongue, bite my time, wearing a warning sign. Wait till the world is mine. Visions I vandalize, cold in my kingdom size. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a marble wall. Tell me which one is worse, living or dying first. Sleeping inside a hearse.
I don't dream.
You say, come over baby, I think you're pretty. I'm okay, I'm not your baby. If you think I'm pretty, you should see me in the crowd. I'm gonna run, there's nothing to hide. Watch me make them bow. One by, one by, one. One by, one by. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow.
צריך לראות אותה במצב קורונה, צריך לראות את כולנו במצב קורונה. תומר מור הוא מעמותת מסעדנים חזקים יחד, ומה שקורה במסעדות באמת לא ברור. שלום תומר.
שלום שלום.
אני רוצה לספר לך שאני עוקבת בדריכות אחרי המסלולים של חולי הקורונה, כפי שהם מדווחים בתקשורת, וגיליתי שכמעט כולם אוכלים במסעדות, מהחולים, יש כבר יותר מ-200. לפעמים אפילו עוברים בשני בתי אוכל בערב אחד, מפוע ביפו למשל, כנף ביפו, או הכי הפתיע אותי, מקאבקם לצפון אברקסס באותו ערב, אנשים אשכרה חולים עם תיאבון בריא.
אכן, אכן, אנחנו, זה רק אני חושב מעיד על זה שהתעשייה שלנו היא חלק אינטגרלי מהחיים והתרבות הישראלית, ואנשים, כן, מסעדות, בתי קפה, אנחנו חלק אינטגרלי מזה.
שמה, מה המצב כרגע? נכון לעכשיו, מה קורה בעצם?
נכון להיום המצב קשה מאוד, חשוב להגיד, כרגע קיבלנו הנחיה על פי הנחיה של יום שבת, זה הצו שיצא למעשה היום. בתי הקפה, המסעדות והברים למעשה סגורים. יש החרגה למשלוחים וטקווי שאפשר. חשוב להגיד שזה אחוז מצומצם, קטן מאוד מכלל העסקים האלו, שיש לו את האפשרות לקיים את הדברים האלה. רוב העסקים סגורים.
למה בעצם, למה אי אפשר לעשות טקווי? אם מישהו יש לו מסעדה, למה הוא לא יכול עכשיו להוציא משלוחים?
זה פרוצדורה ואופרציה שיש הרבה מאוד מגבלות, וצריך להשקיע בזה הרבה מאוד זמן. מנה, לא כל מנה שאפשר להכין את זה במטבח ולהגיש את זה ללקוח במיידי, מתאימה למשלוח שצריך לחכות זמן על הפס, ואחר כך בקופסה ובחימום, ויש איזה משמעויות. אז לעשות משלוחים טוב, צריך להשקיע בזה הרבה זמן, מחשבה ומאמץ, ולכן לא כל עסק שיש לו אוכל, שמייצר אוכל, יכול ללכת ולהביא מוצר טוב לקהל.
כמה מובטלים יפלטו לשוק העבודה בימים הקרובים, שוק העבודה שלא קיים כרגע, מענף המסעדות?
אנחנו מדברים כרגע על, כרגע במיידי כ-100 אלף איש יצאו לחל"ת ביומיים האחרונים, ואני מניח שעד סוף השבוע זה יגיע ל-200 אלף.
200 אלף איש. וכמה אנשים מועסקים בכלל בתחום הזה?
אז זה 200 אלף עובדים שמועסקים בתחום הזה, מלצרים, ברמנים, טבחים, שותפי כלים, מערכות, כל השרשרת השירות המלאה, וחשוב להגיד שיש עוד 50 אלף בעלי עסקים שלמעשה נמצאים מול שוקת שבורה כלכלית חמורה מאוד, שאין להם צרים. חלק כן ישרדו ויצליחו, חלק גדול מאוד נכנסים למשבר חמור מאוד שיכול להיגמר במפח נפש אמיתי, ובאמת בפשיטות רגל וקטסטרופה כלכלית.
יש דרך לעצור את המסלול הזה? כאילו, יש דרך למנוע את הקטסטרופה מבחינתכם?
מסעדנים חזקים ביחד, לזה קמנו, ואנחנו פועלים במרץ רב, אנחנו באמת עבור בנועל מלחמה, נועל קרב כבר שבוע שלם, ואנחנו כרגע פועלים מול כל הגזרות, מול משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד התיירות, כל שניתן כדי לייצר מצב שבו תלקח אחריות כלכלית ומנהיגות כלכלית, ולא רק לתת לנו הוראות איך לא ללחוץ ידיים ואיך להתרחק ואיך לא להתקרב אחד לשני, אלא גם איך אפשר לשמור על המשק. כי המשק בסופו של דבר, יום אחרי המחלה ויום אחרי המגפה ויום שנצא לחזור לשגרה, האיתנות הכלכלית של ישראל תהיה מאוד, מאוד תלויה באיך הממשלה תטפל במשבר בזמן אמת. וכרגע לצערנו, הם נותנים לנו רק הלוואות בפריים פלוס 3.5, שזה הלוואות על גבול השוק השחור. לא נעים להגיד שבזמן משבר המדינה רוצה להרוויח מהעסקים הקטנים, זה סוג של בושה בשבילנו. אבל אנחנו פה נמצאים, אנחנו הולכים להילחם על הבית, זה ממש מלחמה על הבית.
תגדיר לי, מה היה יכול לפתור את הבעיה כרגע מבחינתכם במיידי?
במיידי, בראש ובראשונה, דחייה של כל תשלומי המוסדות, עצירה של הארמונה, עצירה של כל היתרים, עצירה של תשלומי מס הכנסה, מקדמות, מע"מ, ביטוח לאומי, בראש ובראשונה, שהמדינה תיקח אחריות מלאה ותגיד, אני מבינה את המשבר, אני, המדינה, מנהל את המשבר, אני קובע את הקריטריונים. אגב, וחשוב להגיד, אנחנו תומכים כמובן בכל הוראה בטיחותית ומקיימים אותה של משרד הבריאות, אסור לפעול כנגד הנחיות, וזה חשוב להדגיש, אבל בקטע הכלכלי המדינה צריכה לקחת אחריות ולהבין שפה זה לא המדינה מעל האזרחים, אנחנו ביחד בשוחות, וכדי לנצח את זה אנחנו צריכים לעבוד ביחד.
אתה יכול להבין מסעדנים כמו יובל בן נריה מתאיזו, ירון שלב מטוטו ועיניו הסגור מקפה נורדוי, שהם החליטו לסגור לחלוטין, שעוד לפני שבכלל הייתה הוראה ברורה בנושא, הם פשוט אמרו, אנחנו לא רוצים יותר.
אלה מסעדנים שאני בקשר איתם, קרוב, חלק מתהליך ההחלטה היינו בו, ואנחנו מבינים את זה לחלוטין. אני חושב שזו מסעדנות וזו החלטה עסקית חכמה וצודקת, הם עושים ניהול סיכונים, והם בעצם מנסים לשלוט במשבר לפני שהמשבר ישלוט בהם. אחד הדברים שבעסקים אתה יודע, שכשאתה נכנס לסחרור עסקי והמשבר מוביל אותך, זו קטסטרופה, כי אין לך שום דרך לעזור עצמך לצאת מזה. הדרך הנכונה היא לנהל ולשלוט במשבר, וזה מה שהם עושים.
תגיד, ביום שאחרי המשבר, מדינת ישראל תחזור להיות אטרקציה תיירותית קולינרית, או שכבר לא יהיו עסקים פה שיוכלו לתת את המענה לצורך הזה?
ביום שאחרי, מיד שאחרי, אני חושב, זה מאוד תלוי באורך המשבר. אם המשבר יהיה שבוע, שבועיים, שלושה, בסיטואציה הזאת, אנחנו בסדר. אם אנחנו נתגבר על זה, אם המשבר ייקח יותר מכך ויגיע למצב של חודשים, אני חושב שיום אחרי המשבר מיד, אנחנו מדברים פה על התחששות של בין שנה לשנתיים של התעשייה שלנו, היזמות הישראלית, הרוח הישראלית, הרוח הקולינרית של היזמים של התחום שלנו היא מאוד חזקה, ואנשים, אנחנו נתרושש מזה כמובן כמדינה, אני בטוח, אבל בשלב המיידי אנחנו נהיה בבעיה חמורה. הרבה מאוד עסקים, חשוב להגיד, אלפי עסקים, לא ישרדו, לא יעמדו בנטל אם הגענו תעזור להם ולא יבואו לקראת, ואנחנו נגיע למצב מאוד אגום שהרחובות יראו אחרים, שוממים יותר, סגורים יותר. הרבה עסקים, בעיקר קטנים, שכונות וקהילות, לא יצליחו להתמודד עם זה, וכן, ייקח הרבה מאוד זמן עד שהמשק יחזור לעצמו.
כמי שמכיר את מה שקורה מאחורי הקלעים, באמת יש כל כך הרבה הזמנות הביתה של אוכל?
לא ברמה שהיית מצפה שזה יחפה על העבודה הרגילה של העסק. זה, עשינו בדיקה, אנחנו כל הזמן מבצעים סקרים בתוך התעשייה שלנו, כרגע יש עלייה של 15% במשלוחים. זה לא עלייה שמסמלת, תראו, הרבה, חשוב להגיד, הרבה אנשים חוששים, אין להם כרגע כסף, איבדו את העבודה שלהם. שכבה של המשלוחים, זה גם שכבה מאוד צעירה לפעמים, יש הרבה מאוד חבר'ה צעירים שהרוויחו כסף טוב, והיום למעשה נעצרה להם ההכנסה, אז אנחנו נמצאים בנקודה שהמשלוחים עלו ב-15%. אנחנו מאמינים אגב, שכמו שאנחנו שומעים, שכנראה בימים הקרובים הולכים לעצור גם את זה, ואז התעשייה תושבת ככלל.
לחלוטין. טוב, נו, אתה קנית פסטה? הביתה?
יש לי.
המזווה מלא? כן?
המזווה מלא תמיד אצלנו בבית, זה בית של מסעדנים, אז אוכל לא חסר אף פעם, אבל נייר טואלט.
נייר טואלט, לא פסטה. אוקיי, למדנו.
זה הדבר הבא.
אוקיי. טוב, תודה תומר, אני מקווה שנדע ימים יפים יותר.
אני מודה לך על ההזדמנות, תודה רבה, ובאמת אנחנו פה בשביל לדאוג שיהיה טוב גם ביום שאחרי. בהצלחה לכולנו.
תודה, ביי.
תודה.
עזבו אתכם מקורונה, יש כתרים של אהבה. אנחנו ממשיכים אבל באותה תוכנית קורונה, ועכשיו אנחנו עם הדוקטור לאנתרופולוגיה, הגר חג'אג' ברגר, מאוניברסיטה העברית, רופין, אונו והמכללה מנהל. אמרתי את הכל נכון, הגר?
אמרת את הכל מעולה.
אוקיי, בסדר, מה שלומך?
כמו כולנו, אני משערת, באי ודאות, אבל צריכים להישאר עם הראש למעלה.
אני חושבת שדווקא עשיתי איתך איזו שיחה מקדימה, ואת היחידה שיש לה מידע בנושא, שאוספת באינטנסיביות מידע בנושא, כי מעטים יודעים לספר על זה. תסבירי רגע, ולפני כן, מה תחום ההתמחות שלך בדיוק?
אני אנתרופולוגית, אני מתמחה באנתרופולוגיה פסיכולוגית ואנתרופולוגיה אקזיסטנציאליסטית, מתעסקת בעיקר בסוגיות של משמעות, זהות, פוסט-מודרניות. ואני בהקשר של המחקר הספציפי בוחרת בעצם את מה שעשיתי, זה בעצם בעקבות הבהילות שהדבר התרחש, התחלתי פשוט לראיין אנשים.
אנשים ששרויים בבידוד, אמרת לי.
אנשים ששרויים בבידוד, עוד לפני שזה התפתח למשהו שכולנו פחות או יותר לוקחים בו איזשהו חלק, לייט בידוד. אלא ממש אנשים שנכנסו או לבידוד מניעתי, או שהם בעצם התגלה אצלהם הנגיף, והם בבידוד בבית
חולים. אני אקדים ואני אגיד שאת גילית לי בסוף אפילו את השאלה הגדולה מכל, שאלת המיליון פוזילי, למה דווקא פסטה? אבל אנחנו נגיע לזה, כי אני חייבת לספר גם. אבל קודם כל, מסתבר שהסוגיה של האוכל מאוד משמעותית למתבודדים. למה בעצם? מה גילית?
נכון. מה שמפתיע הוא שאני בעצם נכנסתי בלי איזושהי שאלה. וזה בא מהמחקרים, מהמרואיינים שלי. הם דיברו איתי המון על אוכל. אז קודם כל, כשאני מתייחסת להקשר הזה של אוכל, ובכלל באנתרופולוגיה, זו סוגיה מאוד רחבה, שיש גם הרבה בארץ שמתעסקים בפרופסור מורות לוד, למשל. וכשאנחנו מדברים על אוכל, אז אני לא מתייחסת לאוכל רק בהקשר של בעצם סיפוק פיזיולוגי. אלא משהו הרבה יותר רחב, בעל משמעות תרבותית. אוכל הוא הרבה יותר מזה. בעצם אוכל הוא הכל חוץ מאוכל, אפשר להגיד. והקולקטיב בהקשר הזה הוא מוטמע באוכל, וגם בסוגיות שהנחקרים שדיברתי איתם מעלים, והם מעלים את זה בעצמם. אז אחת הסוגיות המרכזיות שהם מעלים, זה מה שאני קראתי לו הפמילריות, המשפחתיות. וזה מתחלק למבודדים שבעצם נמצאים יחד עם המשפחה שלהם בבידוד, הגיעו מכל מיני חופשות סקי בעיקר.
שזה מבחינה מסוימת יותר קל, כי אתה נמצא עם עוד אנשים, מבחינה מסוימת אני מניחה שיש אנשים שנטרפים מזה.
נכון, ואז גם אוכלים יותר.
מעניין, חשבתי על זה כך. כן.
זה מתחלק בעצם לכמה דרגות, או שכל המשפחה ביחד בבידוד, איזה כיף ואיזה שמח, או שזה זוג, ואז זה יכול ליצור גם כן, או לחזק קונפליקטים, או בעצם... האוכל גם הופך כאן לאיזשהו מרכיב ככה של תשוקה, ומינו דיברו איתי, שמים תמיד מוזיקה ונראות, או למשל המבודד שהוא בתוך בית שיש בו משפחה בחוץ. שאלו סוגיות שונות, אבל הנושא הזה כן מאוד מאוד חשוב לדברים שאולי אנחנו נשים לב אליהם בעתיד, פה ובכלל אולי בעולם, אני לא יודעת, לגבי איך מתייחסים למשפחה סביב אוכל, והנושא של ארוחות משפחתיות, שאוכלים ביחד יותר, וחושבים על מה לאכול, ואוכלים יותר בריא, פוטצים סלט ביחד, מכינים פסטה ביחד, סוגיית הפסטה. היו אפילו כמה אבות, ודווקא אצל האבות, לא מן הסתם, אנחנו יודעים שיש באמת קשר לזה, שבאמת יש כאן חלוקה מגדרית מאוד ברורה, שאמרו, אנחנו החלטנו באופן מודע מעכשיו, להגיע יומיים בשבוע יותר מוקדם הביתה, ולאכול ארוחת ערב עם הילדים.
זאת אומרת, הבידוד גרם להם לשנות משהו בחיים, לרצות לשנות משהו בחיים.
סביב האוכל, כן, סביב האוכל. סביב זה שבעצם אנחנו רוצים להיות יותר עם ילדים, הארוחה הזאת גרמה לנו לדבר איתם. הייתה איזה מישהו שאמרה לי על הבעל, הוא פתאום שאל אותי עליי.
אז את עד, אני מכיר אותך מאיפשהו.
פתאום עניינתי אותו, ישבנו לאכול, עניינתי אותו. שאל עליי. במקרה כותבת איזושהי עבודה, עושה תואר שני, והוא שאל עליי ושאל על העבודה, הוא אפילו לא יודע מה אני לומדת, היא אמרה. זה היה ממש נחמד לשמוע. כל הנושא הזה של, למשל, אם אנחנו נלך, אז דיברנו על משפחה, דיברנו על זוגיות, מה קורה עם פרט מבודד או מבודדת שנמצאים בחדר בתוך בית? ואז כל המשפחה מתנהלת כרגיל בחוץ, ויש איזה מישהו כזה סמוי בחדר ליד. מה קורה איתו? אז זה עלה גם בכמה רעיונות, שנניח ויש משפחה, ארוחה משפחתית מחוץ לחדר, אז מתקשרים אל המבודד או המבודדת, והם אוכלים ביחד מול המחשב. זה דבר אחד שעלה, והוא היה ככה מאוד חזק, גם רגשית, כאילו זה עושה איזה...
זה מפתיע האמת, לא הייתי מצפה שיעשו את זה. שיתקשרו למי שבחדר הסמוך, אפשר סתם לשאול לשלומו דרך הדלת.
נכון, אבל יש איזשהו משהו באוכל, שכמו שאמרתי, הוא יוצר... הוא מפגש חברתי, גם שאתה אומר למישהו, בוא ניפגש לקפה, זה לא הקפה העניין. העניין הוא הקשר שקיים בין האנשים שנפגשים לקפה, או לבירה, או לכל דבר אחר. אז זה גם עלה מאוד מאוד חזק. עוד אלמנט שעלה זה ארוחות יום שישי. זה חזר בכמה רמות של אנשים שאמרו, שכחנו מה זה לאכול ביחד ארוחת יום שישי.
זה חוזרים לסברי מרנן, לסדרה ממש, כן.
כן, אני לא יודעת אם זה באמת התממש בסוף, אבל הם מדברים על זה שהם ממש מחכים לארוחות יום שישי. להזמין את ההורים, לאכול ביחד, אנחנו מזמינים הרבה פעמים פיצה ביום שישי, ופתאום הארוחה היא מאוד משמעותית, היא משהו שמקשר.
אני דווקא הסתכלתי על משהו אחר, שהישראלים נוהגים לאכול המון בחוץ. עברתי על המסלולים של חולי הקורונה, כולם אוכלים המון במסעדות, בבתי קפה, לפעמים נותנים עבודה מבית קפה למסעדה, את רואה שנג'ד, אנשים ממש ככה מתקתקים את כל מה שצריך, מאוד אינטנסיבי, אובססיבי.
אז זה באמת מתקשר לתמה אחרת שהיא מאוד מאוד חזקה, וזה תמה שקראת תמת הדליברי, השליח. אוקיי, כי אם אני לא יכול בעצם לעבור ממסעדה למסעדה, בין 8 ל-10 הייתי בשווארמה הזאת, בין 10 ל-11 ניגעתי חומוס אצל המשורר, לא יודעת, אז אני בעצם יזמין את זה אליי. אז יש כמה דרכים להזמין. אז יש את הדרך של השליח, שקראתי לו השליח הפושר, כי אתה מזמין בעצם מסופר או מאיזה שהם שווקים שהם מאפשרים כן להזמין. ואז אתה מזמין אוכל יבש ואתה מכין בעצמך מסכן וגלמוד עומד במטבח ומכין. יש את הדרך השנייה של האנשים שאמרו אני לא יעמוד ויכין לעצמי, אני בדרך כלל אוכל במסעדות כמו שאת אומרת, אני לא אוכל, לא מכין לעצמי בבית, ולכן אני אזמין את המסעדות אליי, וזה בעצם השליח החם, אוקיי? מביאים את האוכל החם הביתה, אתה בוחרים להם מסעדות, וולט וכחווה בהרבה מהרעיונות, ויש את השליח הלוהט. השליח הלוהט זה בדרך כלל השליחה הלוהטת, שזאת היא האימא, שמספקת את האוכל החם לבן או לבת שנמצאים בחדר בבידוד, או שמעבירה לו קופסאות ושמה ליד הדלת בארגז שהוא מניח לה, עוד מידות
לנצח קופסאות פלסטיק.
קופסאות הפלסטיק, כן. וזה בעצם השליחה הלוהטת, ויש משהו מאוד חם ומפנק, ובעצם מחבר עם החוץ. בעצם האוכל הוא בעצם מאפשר להכניס את המרחב החיצוני, החופשי, לתוך המרחב המבודד. ועולות כאן המון המון מטאפורות של אני חיבקתי את הדברים שאימא שלי הביאה, זה חימם לי את הלב, כן, כל מיני סיפורים כאלה מרגשים וקוראי לב. אבל בעצם האוכל כמעט אם יש אפשרות לא יאכל בחדר או בבית לבד. אני שואל אותם, אז איפה אתם אוכלים? אז למי שיש מרפסת, חצר או גינה, שלרוב לא משתמשים בה, יוצאים לאכול שם. או שיוצאים לאכול שם, או שהרבה פעמים מפנים את האוכל כלפי חלון. זאת אומרת, הצורך הזה של להסתכל החוצה כשאני אוכל, או לשבת במקום שאני מדמה אותו למסעדה, גם עלה הרבה.
מאוד משמעותי לישראלים.
מאוד משמעותי לישראלים, וגם אפילו ברמה כזאת שאומרים, אני בכלל לא יצאתי למרפסת כל הקיץ שנה שעברה, והנה עכשיו חורף אני יוצא למרפסת. שכחתי שיש לי גינה, ואני פתאום מתחיל לטפח את הגינה. זוגות הרבה פעמים דיברו על זה שהם התחילו לארגן את המרפסת או את החצר שלהם, שמו שולחן עם פרח באמצע, שתי כיסאות, מלווה במוזיקה. וכאן בעצם יש איזושהי זרימה מהמרחב החיצוני, הדליברס שמביא את האוכל, לא משנה באיזושהי דרך, פושרת חמה או לוהטת, והיציאה איתו בחזרה החוצה. בעצם הקישה כאן איזשהו מעגל, מזילות מאוד מאוד יפה, בין זה שאני אולי מבודד, אבל אני לא לבד. זאת אומרת, התחושה הזאת של לשבת ולאכול לבד היא תחושה מאוד קשה לישראלים.
אז אתה משמר את החוויית מסעדה בתוך הבית, עד כמה שאתה יכול.
נכון, וגם אתה מכניס, אתה באיזושהי צורה, המרפסת והגינה הם כאילו לא באמת בחוץ, אבל אתה גם לא באמת בפנים. זה מרחב ביניי, מרחב מעברי, מה שאנחנו באנתרופולוגיה קוראים לו מרחב מעברי.
עכשיו אני חייבת את התשובה לשאלה הגדולה, הגדולה מכל. למה כולם קונים דווקא פסטה? מה הסיפור עם הפסטה?
אז באמת שאלתי מה יש במצרכים שאתם מזמינים. מעט מאוד דיברו על אורז באופן מפתיע. הרבה דיברו על פסטה. אני חושבת שבפסטה, לפחות ממה שנאמר לי, יש משהו שמאוד קל להכין אותו. עכשיו, אם אתם יושבים בבית עם משפחה, ואתם רוצים קצת להתנתק מהצורך כל הזמן להכין את המשפחה, ילדים יכולים להכין אותו לבד לפעמים, אפשר לזרוק אותו, וזה 10 דקות זה מוכן. יש משהו באורז שהוא יותר קשור ל-comfortable food, לאוכל משפחתי, חם, שצריך להכין אותו יותר זמן. אז יש משהו בפסטות שהוא באמת יותר מהיר, ולכן החיבור אליו הוא יותר גדול.
מפתיע, כי אורז, את יודעת, אפשר גם להכין אורז ב8 דקות, זה לא חייב להיות משהו איתי.
נכון, אבל אני חושבת שזה הרבה פעמים לא שייך באמת למה שאפשר, אלא זה לפרשנות שאנחנו נותנים לדבר עצמו. כמו למשל, עוד משהו מאוד חזק שעלה, זה הנושא של הקרייבינג. אז הרבה פעמים קרייבינג זה הרי משהו שהוא מאוד מותאם לתרבות שלנו. אנחנו רוצים הכל מהר, ושזה יגיע, אני רוצה את המסעדה הזאת, אני רוצה את האוכל הזה, יש לי קרייבינג דודה. אוקיי, אז זה קרה הרבה פעמים שאחרי רעיונות, באמת היה בא לי ללכת לאכול את מה שאמרו לי. אז קרייבינג למשל לפלפל מסוים, אז מישהו אמר לי, יש פלפל שאני צריך אותו, שלח את ההורים שלו לכל המקומות בתל אביב, עד שמצאו את הפלפל שהוא רצה, שזה לא היה בסופר. ובחורה שממש סיפרה לי על שוקולד שהיא מאוד מאוד אוהבת, והיא חיפשה עד שהיא מצאה חנות בירושלים, שהביאה שליח, וזה הקרייבינג המיידי הזה, זה משהו שאתה רוצה אותו כל כך. וגם יש קרייבינג עתידי. זאת אומרת, אם אני שאלתי, שאלה שאני שואלת את כולם, מה הדבר הראשון שתרצו לעשות כשתצאו מהבידוד?
מה?
אז רבים מהם אמרו שכבר קבעו למסעדה עם חברים.
יפה, אבל המסעדות סגורות. כן, זהו, כן.
כן, אני לא רציתי לומר את זה.
לא נגלה להם והם לא יקראו בתקשורת.
אבל כן, הרבה קבעו כבר עם חברים למסעדה או לבירה, או כן, הם יגלו בקרוב. אבל הקרייבינג זה משהו מאוד מאוד חזק, והוא לרוב לאוכל. זה מיוחס מאוד להקשרים גם של תשוקה, מיניות, ומה אני אכין, ומה אני אוכל מחר, ובאופן מפתיע אנחנו יכולים לחשוב שיהיו כאן הרבה הרבה דברים שאנשים יתחילו להתפרע, נכון? איזשהו ככה... לא, אז יש הרבה ירקות, הרבה פירות, פסטה.
לא גלידה, נכון? זה היה, הייתי מצפה.
גלידה, אז למשל גם עם גלידה סיפור, יש איזה מישהו שאמר, אני באופן מודע, אני חולה על גלידה, יש לי קיבה של גלידה, ובאופן מודע לא הזמנתי את הגלידה שאני אוהב, לא הזמנתי גלידות, כי כן, אז הנושא של התזונה, יכול להיות שזה מה שהם אמרו לי, אבל הוא היה מאוד מאוד חזק, הפחד להשמין ולא לשמור על כושר, ו... אז יש מצד אחד מאוד מאוד שוקה סביב אוכל, אבל גם מאוד חרדה שאנחנו נוכל את עצמנו לדעת בתוך הבידוד הזה, שהוא סיר לחץ, הוא די סיר לחץ.
זה באמת קשה, כן, זה באמת קשה. כן. טוב, תראי, אגר, אנחנו ככה על סף הסיום. את לא גילית לי איזה רוטב היה בפסטה הזאת שהם כולם קנו? כנראה שאת לא יודעת או שאת יודעת.
עגבניות,
רוטב עגבניות, נו כמה פשוט.
כן, הכי פשוט, הכי פשוט, הכי... כן, ולא רוטב עגבניות לא של הבית, אלא רוטב עגבניות מוכן.
מוכן, הכי פשוט, עכשיו הבנתי הכל. טוב, אז באמת תודה. אני ממש מחכה לקרוא את המחקר המלא, אני מקווה שהוא יצא בימים קרובים כבר.
תודה רבה.
ונאחל לכולנו בריאות.
אמן, אמן.
כן, אורך רוח, המון פסטה, על דנטה.
הכי פשוט והמון פסטה, לאכול טוב. תודה רבה.
ביי, יום טוב. וגם לכל המאזינים, אני מקווה ששלומכם בטוב, שאתם לא בבידוד, שאתם אוכלים היטב, גם פסטה. יאללה, ביי. אני הייתי שירי כץ, אני כאן עם המפיק אבי שמאי, ואתם מאזינים למשהו מאוד מפתיע של אלטון ג'ון, הוא אשכרה חוזה פה את הקורונה, שנה 1980, והוא כבר יודע לאן זה הולך. יום טוב.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.